שלום וברכה. אנחנו רוצים להתבונן באופן מיוחד על הזמן הזה שבין פורים לפסח מבחינה רוחנית. מעבר לענייני סדר וניקיון בבית, יש פה פרק זמן שהוא מברר באמת התייחסות מיוחדת. חלק מהדברים הם דברים שזכיתי לשמוע מהרב יום טוב חשין, חלק מהדברים הם דברים שהם כבר פיתוחים ועניינים. מכל מקום, נגיד כך, פורים ופסח, בסדר? אני רוצה לדבר על הזמן שבין לבין הזה, בעצם להשוות בין שני החגים הללו. פורים ופסח, מצד אחד הם חגים מאוד קרובים, קרובים טכנית על לוח השנה, כלומר, ומצד שני הם הכי רחוקים. בפסח מתחילים באופן פשוט, חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, אז במובן הזה, לפי מניין החודשים, פורים חל בחודש האחרון של השנה, חודש ה-12, בסדר, הוא חודש אדר. מצד אחד הם הכי רחוקים, מצד שני הם הכי קרובים. אנחנו יודעים שכתוב ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות חג, זה בעצם אומר שבסעודת פורים אמורים ללמוד הלכות פסח. עוד לא יצא לי להיות בסעודה כזאת.
מה?
בסדר, אז נדבר גם על ארבע כוסות עוד רגע, אבל באופן פשוט יש חיבור בין החגים האלה. אנחנו גם יודעים שבאופן מעשי בעצם התהפכות הגזרה בפורים הראה בפסח, נכון? צום תענית אסתר היה בפסח, והניגשות אל המלך הייתה בפסח, המשתאות היו בפסח, המשתאות של נימאמן ואחשוורוש, שבעצם שני החגים האלה מחוברים היטב מבחינת ההתרחשות עצמה. ועדיין נדמה שקשה למצוא שני ימים בשנה כל כך רחוקים זה מזה בהתנהלות, בהתרחשות שלהם, כמו פורים ופסח. אני אסביר למה אני מתכוון. אולי נתחיל בדבר הכי פשוט. הדבר הכי פשוט זה ענייני הסדר ואי הסדר. נגדיר את זה ככה. אם נכנסת בפורים לבית שהוא שאומר שהוא מסודר, בסדר, יש לחשוש שנכנסת לבית שמחלל את פורים, נכון? פורים לא יכול להיות מסודר. פורים במהותו לא יכול להיות מסודר, כי בכל רגע נתון יכולה הדלת להיפתח ומישהו יכול לבוא עם משלוח מנות. אתה עצמך עסוק בלארגן משלוחים ועניינים. סעודת פורים היא סעודה מאוד לא מסודרת אם עושים אותה כהלכתה, כי אם חייב איניש לבסו מעד אלו ידע, אז כשלא יודעים אז לא יודעים, בסדר? אתה לא יודע מי יאמר מה, מתי יאמר מה שיאמר, אתה לא יודע כלום, שום דבר לא מסודר. ואם יש בית שהכל בו מסודר, שיודעים בדיוק איזה משלוח יוצא באיזו שעה, ומי נכנס באיזה זמן, ובסעודת הפורים מה קורה בכל שלב, יש לו חוש שמחללים שם את פורים. חוץ מיקים שהם יש להם דין בפני עצמם, ואנחנו לא יכולים לדבר על סדר מקרי קיצון, אבל באופן כללי זה דבר שהוא משונה מאוד בפורים. וההפך הגמור נאמר בפסח, בסדר? כי בפסח אנחנו אפילו קוראים ללילה של פסח ליל הסדר, ואנחנו עסוקים כל הזמן בלעשות סדר לקראת אותו סדר, מסדרים ומסדרים ומסדרים. ואפשר להגיד הפוך, שבית בפסח שיש בו בלגן, יש לחשוד שהוא, כן, שהוא פורים, שהוא לא שומר פסח כהלכתו. אנחנו אפילו אומרים בסוף הלילה הזה, חסל סידור פסח כהלכתו. בסדר, כל הזמן אנחנו מדברים על השפה הזאת של סדר וסדר וסדר, וזה באמת מאוד מסודר. זה מאוד מסודר, אנחנו יודעים בליל הסדר בדיוק מה קורה מתי, אנחנו יודעים שאפילו את זמן הדדליין לאכילת האפיקומן, אתה יודע מראש, אתה יודע שיעורים וכמויות, בהרבה משפחות אתה יודע מי יושב איפה, כבר שנים יושבים שם במקומות מסודרים, מי יושב איפה, מי לא יושב ליד מי, מי מקריא איזה חלק באגדה, יש תמיד גם את האלה עם הבדיחות הקבועות על הבן הרשע ועל הזה ועל הזה, כאילו הכל צפוי. הרשות אמנם נתונה, אבל הכל צפוי, הכל מסודר, הכל מאוד מאוד מאורגן, מסודר. אפילו היין שהזכרתם פה קודם, שהוא לכאורה מכנה משותף בין פורים לפסח, אבל האמת שהוא שוב מחדד את ההפכים שבין פורים לפסח. למה? כי בפסח מטרת היין היא ליישב את הדעת. כלומר, שותים את היין כחלק ממנהג החירות של הסעודה, אתה שותה את היין, לכן שותים אותו בהסבה, כבן חורין, אף שעוד לא ראיתי מישהו מסב בליל הסדר והוא מתנהג כמו בן חורין, אבל לא חשוב, סדר. קודם כל, שותים את היין בהסבה, באיזה עמדה כזאת, ומגמת היין היא ליישב את הדעת. כל יין הוא כנגד אחד מלשונות הגאולה, הוא מבטא איזה אמירה, איזה תוכן שצריך עכשיו להבין אותו, לשמוע אותו, זה בפסח. לעומת זאת בפורים, כל תפקיד היין הוא עד דלא ידע. לא ליישב את הדעת, אלא לאבד את הדעת, או להגיע למקום שהוא מעל הדעת, בסדר? מעל כל טעם ודעת, באיזשהו מובן להגיע לתיקון חטא עץ הדעת. בסדר? עץ הדעת, זה בפסח אנחנו ממש עסוקים בדעת, אבל בפורים אנחנו עסוקים בלא ידע, עד לא ידע לא לדעת, כי המן מן התורה מניין, מן העץ אשר אמרתי לבלתי יכול ממנו אכלת, ובעצם חלק מהתיקון של אותו המן זה להגיע למקום שקדם לעץ הדעת, שהוא גבוה מעץ הדעת וכולי, לא נאריך בזה עכשיו. מכל מקום אנחנו ממש פוגשים את זה שהיין בפורים נועד לא לדעת, והיין בפסח נועד כן לדעת. בסדר, אנחנו גם יודעים שבציר הניסים, שני החגים הללו רחוקים זה מזה והפוכים, פסח תחילת הניסים, אסתר סוף הניסים. פסח ניסים גלויים, אסתר ניסים נסתרים, כלומר צריך הרבה אמונה כדי לומר שזה ניסים, אפשר בקלות לייחס את כל המתרחש במגילה לאנושות, בסדר? להתנהלות האנושית שבוחרת את צעדיה ודרכיה. כלומר, אנחנו ממש מקבלים פערים עצומים בין שני החגים הללו. הפערים הם, ובזה אני אתמקד מרגע זה, בסדר? הפער הגדול מאוד בא לידי ביטוי אפילו בשפה, בלשון, בשפה של יציאת מצרים לעומת השפה של פורים. של מגילת אסתר, אני אסביר למה אני מתכוון. לאורך כל יציאת מצרים, לאורך כל ההליכה במדבר, יש לנו שימוש מאוד חזק במילים של ודאות בתורה, מילים של ודאות, מילים שמתארים דבר בטוח. החוש המאוד מרכזי ביציאת מצרים הוא חוש הראייה. בסדר, אני אתן כמה דוגמאות. לפני הציטוטים, ברמת התוכן, בני ישראל במצרים ראו את עשר המכות, ראו את קריאת ים סוף, ראו הכל. כלומר, ההופעה האלוקית בעולם הייתה מאוד גלויה, ברורה, נראית לעין, אין מקום בכלל להתלבטויות, לשאלות, לספקות. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם, ידובר על מעמד הר סיני, ואשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, יאמר על קריאת ים סוף. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים. בסדר, יש ראייה, כל הזמן רואים, אין שאלות, אתה רואה בוודאות, כביכול האלוקות מופיעה בגילוי פנים הכי ברור שיכול להיות. ההפך הגמור ממגילת אסתר, שאפילו קוראים לה אסתר, כלומר, המהותה של המגילה היא שלא רואים, שריבונו שלה מסתתר. אתה אומר המלך, מדבר על המלך אשוורוש, אז הוא אומר לך, כן, אבל נו, זה גם מלכו של עולם בעצם. לא רואים, רואים אשוורוש, לא רואים מלכו של עולם, ממש מסתתר היטב, אפילו השם של אסתר מסתתר, איך קוראים לה? אז אם קוראים לה אסתר, אז את אומרת, קוראים לה סוד, בסדר? קוראים לה לא רואים, אסתר. אבל גם אני לא יודע אם קוראים לה אסתר, אולי קוראים לה הדסה, אולי קוראים לה אסתר, אולי זה, מה הכינוי, מה זה, מחלוקת בחזר, אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים שום דבר, עוד מעט נחזור ללא יודעים של מגילת אסתר, אבל יש מילה אחת שהיא המילה שמבטאת בעברית את הוודאות הכי גדולה, את הביטחון הכי גדול. כשאדם בטוח במשהו היום בשפה המדוברת, מה הוא אומר, אם הוא בטוח מאוד במשהו, מה, סליחה? כן, אז ברוך השם, איזה ביטוי באמת יפה. אני רוצה להגיד על משהו נורא פשוט, והוא זה, נכון? שאתה בטוח ממש נורא, זה, 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 זה. למה זה זה? כי זה, זה משהו שתמיד אפשר להראות באצבע, והכל ברור. אין שאלות. כל דבר מופשט, אני לא יכול לראות אותו, אבל זה, זה. לכן הזה ישחק לאורך כל יציאת מצרים בצורות שונות. המקום הראשון שזה יופיע זה בפרשת בו. בסדר? בדיוק. אז נראה את זה רק מבפנים. כתוב כך. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. כלומר אנחנו נמצאים במקום של מיצרים, מצרים. אומרים את זה במצרים, אבל מה אומרים? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. החודש הזה. אומר רש"י, החודש הזה הראו לבנה בחידושה. אמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש. כלומר, מראים בעיניים, תסתכל, הנה תראה. למה צריך להגיד הנה תראה? אומר רש"י בדיבור המתחיל, זה, הזה. נתקשה משה על מולד הלבנה. באיזה שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. כלומר למשה רבנו היה ספק. איך זה נראה כשצריך לקדש? והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע. אמר לו כזה ראה וקדש. בסדר? כלומר זה תמיד מבטא את המצב שיש לי ספק אני לא יודע. ואומרים טוב הנה תראה בבקשה כזה ראה וקדש. זה חוזר על עצמו בתרומה, נכון? כלומר, בכתיסה, בזה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל, הסתפק משה רבנו, הראה לו, איך זה נראה? איזה מעשה המנורה, מקשה אחת, הסתפק משה רבנו, הראה לו. כלומר, כשאתה רואה ואתה מצביע באצבע, הכל פתור. זאת הסיבה שליל הסדר הוא לילה שבו האצבעות מאוד פעילות. נכון? שמתם לב לזה שבליל הסדר אנחנו לא רק מדברים, אנחנו כל הזמן משחקים עם האצבעות. אולי נקדים את ההקדמה שמביאה לדבר הזה, בסדר? וזה עוד לפני הלחמה הנייה, כתוב, והגדת לבינך. והגדת לבינך יכול מראש חודש. מתי צריך לעשות הגעת? אולי מראש חודש, תלמוד לומר, זוכרים? ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר? בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. כלומר בעצם מה אנחנו עושים בליל הסדר? אנחנו רוצים לשחזר את הוודאות. לראות שוב בעיניים, להצביע שוב באצבע, להיות שם לגמרי. ולכן, הלחמן יעדי יחלו אבותנה. הנה תראה, אומרים לילד, תקשיב, אני לא מספר לך סיפורים. בשמיים של היסטוריה של עבר אני אומר לך הנה זה הלחם שמע זה כן הלחמניה זה ממש לחמניה כזאת בדיוק כזה הלחמניה ולכן גם כל הזמן שימו לב שבהגדות של פסח כל אתם יכולים מגלה את המצות בסדר? שאפשר לראות מצביע למרור מצביע לזה מצביע לזה אחר כך אנחנו כבר מתחילים לעמקות גם באצבעות אנחנו ממש הכל אנחנו עובדים כל הזמן עם אצבעות אנשים בסדר, צריכים ממש לאמן אצבעות לפני, כל הרעיון של הניקיונות לפני פסח כדי לאמן את האצבעות לקראת ליל הסדר. בסדר? כל הזמן אנחנו מראים ורואים ובעצם מה אנחנו מייצרים? אנחנו מייצרים ודאות מאוד גדולה. רואים, זה ברור. יציאת מצרים מאופיינת בוודאות מוחלטת. אף אחד לא יכול להגיד שאין 10 המכות, שאין קריאת ים סוף, שאין הופעה אלוקית בעולם. הכל ברור. הכל ברור, השם ילחם לכם, אתם תחרישון, הכל מאוד מאוד ברור, רואים בעיניים. סייסיים שקשור למילה הזה, הוא כמובן הרגע הזה בשירת הים, שמה הם אומרים? זה אלי וענווהו. זה סייסיים. כי ויכול לעמוד אל מול ריבונו של עולם, ולהצביע באצבע ולומר, זה. כל אנחנו תמיד חיים עם עולם אמונה מאוד מופשט, מאוד מורכב, תמיד אנחנו טוב, יש גילויים אלוקיים, ומאחורי הקלעים מסתתר הזה הזה. אנחנו לא רואים שום זה. שמה זה אלי וענווהו, על זה אמרו חזל, מלמד שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא. יחזקאל רואה, הרבה דברים הוא רואה. ועדיין מה שהוא רואה זה סוג של משל. סייר וירא והנה, יוסי יושב על כיסא הכבוד, צרפים עובנים ממעלו וכו'. כל התיאור השמימי הזה הוא רואה. אבל שפחה על הים בקריאת ים סוף ראתה עוד יותר מזה, לא יודע מה ראתה, אבל הצביע באצבע, זה מה שכתוב שלעתיד לבוא, יעשה הקדוש ברוך הוא מחול הצדיקים, נכון? וכולם יצביעו באצבע, אמרו זה השם כיווינו לו, כביכול יורו באצבע ממש. בסדר, הייתי מאוד שמח לראות את המחול הזה, אני לא מחזיק מעצמי צדיק להיות במחול הזה, אבל לפחות מהטריבונה לראות את הפלא הזה שכל הצדיקים רוקדים באותו מעגל, זה החידוש. הגדול. זה שיראו, אחרי שירקדו כל הצדיק צדיקים באותו מעגל, ודאי יראו. בסדר? אבל החידוש שיסכימו לרקוד באותו מעגל, ויסכימו על אותו ריקוד, ועל אותה מנגינה, ולא זה ירצה לרקוד בקווים, וזה ירצה לרקוד במעגלים, וזה ירצה לרקוד בקפיצות, זה יהיה חידוש, אבל טוב, על החידוש הזה צריך לדבר באמת בזמן אחר. טוב, זה. כמובן, בפורים, במגילת אסתר זה ממש ההפך הגמור. מעבר לזה יש שתי מילים מאוד דומיננטיות מאוד במגילת אסתר, מילה אחת זו מילה המלך, שכמו שאמרנו היא עצמה תחפושת, כאילו המלך זה אחשוורוש, לא המלך זה השם, אבל נראה זה נראה כמו אחשוורוש, טוב, כי אתה בעולם מסופק, עולם מסובך, וכל המציאות היא מציאות של סתר, וריבונו של עולם לא מופיע במגילה כידוע, ויש עוד מילה שהיא מאוד דומיננטית במגילת אסתר, זו המילה אם, כי אם זה ספק. אם על המלך טוב, אם כשרה אני בעיניך המלך, אם טובה אני בעיניו, אם. אם החרש תחרישי בעת הזאת, אם. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, שום דבר לא ברור, אף אחד לא יודע, הכל אם, הכל אולי, אפילו אמן בסוף מה קרה לו? תלוי. הכל כזה אולי, הכל ספק, הכל לא ברור, שום דבר לא חד, שום דבר לא זה, הכל ספק. עכשיו תראו, אני רוצה רגע לחזור למהלך של מגילת אסתר, של היציאת מצרים, כדי להבין מה אנחנו מרוויחים כביכול רוחנית מהחג הזה, ומה אנחנו חסרים וזקוקים להשלים דווקא דרך פורים שעברנו, ומשניהם ביחד נבנית אמונה שלמה. הרבה פעמים אדם שהוא לומד ספר שמות, ביוחד ספר במדבר, הוא עומד מאוד תמה. אומר לעצמו ככה, אני, למה יש לי תסבוכות בחיים? למה אני לא סגור על עצמי? למה? כי אני לא ראיתי אף נס, לא ראיתי את הקדוש ברוך הוא, אני לא היה לי זה אליוון והוא, אני הכל אצלי זה מופשטות כזאת, תראה העולם הוא ככה, כזה מסודר, נו מכונת כביסה, מה אין הוראות הפעלה, מה זה כל המשלים האלה, בסדר? זה מאוד יפה, בסוף זה משאיר אותי בצורך ליצור איזה אמונה בתנאים של אי ודאות, אבל אני ככה אומר לעצמי בני לביני, אם הקדוש ברוך הוא היה מסדר לי איזה נס, לא נס ענק, לא קריאת ים סוף, נס בספל כזה באמת של קפה שחור, נס קטן, אחד סוכר, בסדר, בקטנה, אם בתוך כוס חד פעמית, הקדוש ברוך הוא היה עושה לי, אני הייתי אומר, אם יש אלוקים, שהכוס הזאת יבקע לשניים, שהמים יזוזו קצת לצדדים, זהו, אני רואה את הדבר הזה, מאותו רגע אני שלו עד הסוף. אני אין ספקות יותר, אין שאלות, נכון? זה החוויה. ואנחנו מסכנים, לא ראינו. זה כמו אם אתם זוכרים, כשלמדנו במהלך הזה של תפילות שבת, אז ראינו שמול מי הקדוש ברוך הוא בא בתלונות מאוד קשות באותן מקראות. אשר ניסוני אבותיכם, גם ראו פעולי. הם ראו, אז מה הם מנסים אותי? הם ראו. ועל זה למדנו, אם אתם זוכרים את המלבים שאמר, אבל דורות אחרונים שלא ראו, אין הוא בא איתם בטרוניה. כלומר, מי שלא ראה, זה כוח גדול ליצור אמונה בתוך זה, נדבר על זה, אבל אי אפשר לבוא בטענות, לא ראיתי, לא ראיתי, אני חי במסורות, לא ראיתי בעיניי. ואז החוויה היא, תן לי נס, אחד קטן, סגור. מאותו רגע אני שלך עד הקצה. ובכל זאת אנחנו רואים שדווקא הדור הזה שראה את הניסים הכי גלויים, הכי ברורים, הכי חדים, ואנחנו יודעים עליו שהוא דור דעה וכל נשמות ישראל מקופלות בו וכל הדברים שחזל ובזוהר כתוב וכו' וכו' על הדור הזה, ובכל זאת, באופן פשוט, הדור הזה הוא הדור הכי מתרסק גם. שלושה ימים אחרי קריאת ים סוף. כן, אבל לכאורה פה אין בעל הנס מכיר בניסו כשזה נס נסתר. זה נס גלוי, הרי הם הכירו בנס, אמרו, זה, כן, ראו, שרו, שירת הים, שירת הבאר, כן. ובכל זאת, שלושה ימים אחרי שירת הים, התרסקות, מימרה. עומדים למרגלות הר סיני. מה יותר מזה? מה קורה שם? חטא העגל. בוא נעלם אם אתה אומר לעצמך, אנחנו לא היינו ככה. היינו סדרים לנו ניסים גלויים, אין מצב לחטא העגל. מי צריך חטא עגל כשיש לך 10 המכות? מי צריך חטא עגל כשיש לך קריאת ים סוף? מה פתאום חטא העגל? לא היה קורה. ואתה רואה שדווקא הדור הזה שרואה ורואה ורואה ורואה, הוא מתעונן, הוא בוכה, הוא... ממש זה פלא, צריך להבין את זה. אז נבין את זה בעזרת השם, כדי להסביר את הדבר הזה, נדבר קצת מתמטיקה, קצת פסיכולוגיה והרבה תורה, בסדר? אז נתחיל מתמטיקה, התחום חלש אצלי, אז אני צריך עזרה, יש פה מישהו מהתחום. בסדר? דיברנו על זה פעם, אם אתם זוכרים. אם לאדם יש באיזשהו תחום בחיים 100% ודאות, נגיד יש ילד שהוא בטוח ב-100% שהוא הבן של ההורים שלו, ואז באה אחותו הגדולה והיא אומרת לו, תשמע, הסתירו ממך, זה לא נכון, אני זוכרת שהביאו אותך בקופסה וזה, היא אומרת לו, שהוא לא מאמין לה, אבל היא הצליחה להרער לו 1% של ודאות. היו לו 100% ודאות, היא הורידה לו 1% של ודאות. כמה אחוזים נשארו? כמה נשארו? לכאורה 99. אבל האמת היא, כמה אחוזי ודאות נשארו? 0. 0. למה? כי אין דבר כזה 99% ודאות. כי ודאות במהותה היא 100%. כמה 100% יש ב-99%? אפס, אין שם שום 100%, בסדר? ודאות, מצד אחד זה הדבר שכולנו משתוקקים אליו, כולנו רוצים ודאות, כולנו היינו רוצים להיות במצב של ודאות. זאת הסיבה שאנשים נוהרים למקובלים, ואנשים נוהרים למקובלים, להבדיל, כן, כמובן, למקובלים שקריים, ואנשים נוהרים לכל מיני מגדות עתידות ולכל מיני זה. למה? כי אנחנו משתוקקים בעולם האי ודאות שלנו, לקבל אי של ודאות, לקבל מישהו שיגיד לנו, אני רואה, כזה ראה, זהו. אנחנו משתוקקים לוודאות, אבל, וזה לכאורה היתרון, אבל צריך לדעת, שוודאות זה הדבר שהכי קל בעולם לסדוק אותו. הכי קל לשבור ודאות. אם אני מכור לוודאות, ואם אני צריך תמיד 100% ביטחון, 100% ראייה וכו', אז כל שבר, סדק ולו הקל שבקלים בדבר הזה שובר את הכל. זה כמו רכב. רכב חדש, זה 100%, נכון? רכב חדש עולה, לא משנה, תלוי, נגיד 100,000 שקל צורך העניין. בסדר, עשיתי לכם מחיר, מפסיד עליכם. בסדר? 100,000 שקלים רכב חדש. נסו איתו מטר. מטר, באותו רגע מה קורה? יורד במחירון בשקט, מגלח 10,000 שקל, ולא קרה כלום. זה הפער בין חדש לישן. זה אותו מנהג מגונה שאני מכיר מהשכונה, שבן אדם קונה רכב חדש, יש מנהג לא יפה, עושים לו מזל טוב על הרכב. מכירים? אני רואה את מהשכונה שלי. בסדר? עושים לו כזה שריטה כזאת, איזה רוע לב. עכשיו אני שואל, בסדר, מעבר לזה שזה לא יפה ולא טוב וככה לא עושים בכלל, אני שואל, מה הרוויח עושה השריטה? עושה השריטה אמר ככה. לי אין רכב חדש, גם לך אין. חופיתים. למה? כי שריטה אחת קלה, שריטה אחת קלה זה 100% ישן. זה לא 99% חדש. אין, חדש זה רק חדש. נגיעה קלה בוודאות, נגיעה קלה בספק, מפרקת את הכל. כן, כן, אמרנו, מגלח לך במחירון במקום 10,000 שקל בשקט, למה? כי זה לא 100%, זה לא 100%, זה לא שלם, זה לא הדבר הזה. עכשיו תראו, ילדים נגיד, בסדר? ילדים הם יצורים, ככל שהם יותר קטנים, הם יצורים שהעולם שלהם הוא מלא בוודאות, מר, ילדים בטוחים שההורים שלהם מושלמים. ילדים בטוחים שהעולם נפלא. ילדים בטוחים בהרבה דברים, יש להם 100% ודאות. תבקח עם ילד קטן, מה, על אבא שלו, תגיד לו, מה, אתה אומר, אבא שלי? אבא שלי הוא הכי גדול, הוא הכי גיבור. מי ניצח מלחמת ששת הימים? אבא שלי וכו', בסדר? זה ודאות מוחלטת. אבל בעצם הרגע שבו נסדק את הוודאות הזאת אצל הילד הקטן, הוא יכול להיות גם שבר איום ונורא. ממש יכול להיות התפרקות. למשל, הרגע שבו ילד רואה בפעם הראשונה את ההורים שלו משקרים, חלילה. זה רגע איום ונורא. עכשיו, דמיינו לכם את הסיטואציה שיושבים ליד השולחן, אמא, אבא, ילד, בסדר, האמא, לא יודע, קוראים לה צילה, בסדר? אבא מקבל טלפון, יש את צילה, איזה אחת שהיא לא אוהבת אותה, איזה חברה שלה, איזה חדווה, שהיא לא מביאה לה חדווה בכלל. בסדר, מתקשרת אותה חדווה, אבא עונה, שלום. את מי את רוצה? את צילה? מי רוצה אותה? חדווה. עכשיו, האמא מסמנת לו, לא בבית. אז אבא אומר, צילה היא לא בבית. מתי היא תחזור? צילה מסמנת לו, 30 יום. היא, איפה היא? היא בשליחות, בניקרגואה, משהו של המוסד. טוב, עכשיו הילד באותו רגע התפרקו לו כל התשתיות, הכל התפרק. למה? כי אחת משתה, כאילו צילה בעיקרון זה אמא שלו, ככה הוא יודע. עכשיו אומרים לו שאמא שלו לא בבית, אז זה או שזה לא הבית שלו, או שזאת לא אמא שלו, או שכאן זה בכלל ניקרגואה, והוא שנים היה בתחושה שהוא חי בארץ, ובעצם זה לא זה. ויש עוד אפשרות שנמצאת בקצה, והאפשרות היא שיש לו אבא ואמא, שהם לא דוברי אמת, נגיד את זה יפה. שהם לא דוברי אמת. לכאורה. בסדר? לכאורה. הרגע הזה הוא היום ונורא. גם הרגע שאומרים לילד, תשמע, אתה לא יכול לקחת ממתקים מאנשים שמציעים לך בגן שעשועים, יבוא אליך מי שייתן לך ממתק, אם הוא גבר, אל תיקח. בסדר? זה רגע, אין ברירה, צריך להגיד אותו, צריך לחשוב איך להגיד אותו, צריך לחשוב איך עושים את זה, אבל זה רגע שברגע אחד הוא מבגר את הילד בשנים קדימה, כי פירקת לו את התום, את האמון, את הוודאות, את המוחלטות. אני אגיד את זה בצורה פסיכולוגית, ככה אומרים הפסיכולוגים, שילד קטן מאוד, יש לו זהות מוחלטת עם אמא שלו, עם אבא שלו, ברגע שאמא שמה ילד במיטה, ויוצאת מהחדר, בחוויה שלו, מה קרה לאמא שלו? היא מתה. היא מתה. למה? בגלל ש... לא, נאבדה לו זה בוגר מדי. נאבדה לו, זה אומר כאילו, יש אותה, צריך לחפש אותה. הוא לא יכול להכיל תינוק, לפי ככה הפסיכולוגים אומרים, הוא לא יכול להכיל שיש חיות, יש חיים, יש מציאות ממעבר למה שהוא רואה. הוא לא יכול להכיל דבר כזה. מה שאני רואה חי וקיים. מה שלא, לא קיים, נקרא קביעות אובייקט, אם אני לא טועה. האם יש לו קביעות לאובייקט? האם מציאות מסוימת יש לו קביעות בלתי תלויה אליו? הוא לא יכול להכיל דבר כזה. ולכן, אמא יצא מהחדר, הוא בוכה. למה הוא בוכה? חושבים שהוא בוכה כי הוא מפונק. לא, הוא בוכה כי הוא מתאבל. אין אמא, הוא מתאבל. אחר כך אמא חוזרת לחדר, הוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא לומד לראשונה את העיקר, אחד מ-13 העיקרים. אני מאמין, באמונה שלמה, בתחיית המתים. הנה, אמא חיה, היא נולדה. זה לא שהיא הייתה חיה, אי אפשר להבין שהיא הייתה חיה. היא עכשיו נולדה מחדש, תחיית המתים. אחר כך היא שוב הולכת. מה הוא אומר לעצמו? מה אומר לעצמו? היא שוב מתה. יש מחלוקת, רמב״ם, רמב״ן. מה יקרה אחרי תחיית המתים? האם אחרי תחיית המתים בילה המוות לנצח וזהו זה הרמב"ן, כל אנשי הקבלה, הסוד וכולי אומרים ככה, או האם גם אחרי תחיית המתים נמות שוב? אז הרמב"ם אומר, נמות שוב. התינוק פוסק כמו הרמב"ם, אומר, הנה בבקשה. שוב היא מתה. שוב הוא בוכה. שוב היא נולד, שוב תחיית המתים, שוב מתה. ככה יו-יו כזה, והוא לא... לאט לאט הוא מתבגר. אומרים שהשלב הזה של המשחק המוזר, קוקו, שעושים קוקו, מכירים? כאילו עומדים מאחור הקיר, מה המשחק הזה כל כך מעניין אותך? מה אתה ילד קטן? אז א' התשובה היא כן. ב' זה הרגע שבו הוא פתאום יוצר מעבר מאוד מהיר בין מה שלא רואים למה שכן רואים, ואז הוא מגלה לאט לאט, אומר מהר, שרגע, זה חי. לא רואים מת, כן רואים חי, לא רואים מת, זה מהר מדי, כנראה שהוא עדיין חי גם כשאני לא רואה. אז הוא לומד לאט לאט לקלוט שיש חיים שהם לא בהישג ידי. כולנו הבוקר יצאנו מהבית והשארנו אנשים אהובים עלינו מאחורי, קרבה שלא מאחורי דלת נעולה, בסדר? מאחורי גבנו, ואנחנו רגועים ושמחים. למה? כי אנחנו רואים הם חיים, אבל אתה לא רואה אותם. בסדר? אני מבין שיש קיימות למשהו שאני לא רואה. אבל זה התבגרות. ילד קטן לא שם. עכשיו בעולם של אמונה, נחזור רגע לדור המדבר. בעולם של אמונה, זה בדיוק האתגר. כלומר, רואים 10 מכות, אפילו החרטומים רואים מכת הכינים, אומרים אצבע אלוקים, מזה הוא נגמר. אחר כך פרו רואה את המכות היותר מתקדמות, מה הוא אומר? לאו השם צדיק, אני והמרשם. רואים. עם ישראל בטח רואה ובטח מאמין, והוא רואה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מעולה. ומה קורה כשאין ניסים גלויים? וכשאין ודאות? וכשריבונו של עולם לא נוכח בצורה של הופעה ניסית וכולי בתוך העולם שלהם? אז זה ממש כמו החוויה הילדותית הזאת שהאימא הלכה לחדר השני. כביכול, זה שיש לי ודאות אלוקית, ודאות חושית בריבונו של עולם, זה אומר גם שיש תלות בין הוודאות הזאת לבין האמונה שלי. אני לא יכול להכיל אמונה בלי שאני רואה. זה באמת הסוד, גם מבחינה מילולית של חטא העגל. אנחנו תמיד קוראים את חטא העגל בין פורים לפסח, נכון? איכשהו יוצא ככה. זה באמת מבטא בדיוק בדיוק את המרחב הזה. מה כתוב שם בחטא העגל? וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו רוצים אלוהים נוכח, אלוהים קיים שהולך לפנינו. שימו לב למילה המתבקשת, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אנחנו לא יכולים לחיות בלא ידענו, בחוסר ידיעה. חוסר ידיעה משגיע אותנו. אנחנו צריכים ודאות. מה הייתה לנו ודאות? הוודאות הייתה הנראות. את מי ראינו? משה רבנו. מי העלה אותנו מארץ מצרים? לכאורה מה אנחנו היינו עונים? מי העלה אותם ממצרים? מה אנחנו היינו עונים? מי העלה אותם ממצרים? השם. השם. מה הם אומרים? משה. זה האיש משה. יודעים שיש איזה השם מופשט כזה, אבל הוודאות היא מה שרואים. זה משה האיש אשר אלינו מצרים, לא ידענו מה היה לו. ואז אהרון אומר שם את מה שהוא אומר, ואז כתוב, ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשה עגל מסיכה, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל, אפשר להצביע, אלה זה הרבים של זה, בסדר? הרבים של זה. אחר כך כשמשה רבנו בא לאהרון והוא אומר לו, מה עשית, אז מה הוא אומר לו? מה אהרון אומר לו? הוא אמר לו, אני לקחתי את כל זה, זרקתי אותו באש, ויצא העגל הזה. כלומר, זאת הבעיה, שקיבלנו זה. קיבלנו את הדבר הזה, המוחשי, הברור, זה מה שהם רצו. זה עונה לשאלה מאוד גדולה וחשובה. פעם, נדמה שדיברנו על הדברים האלה פעם, אבל לא חשוב, זה יהיה חזרה. פעם אחד מילדינו כשהוא היה בכיתה א', אז הוא שאל אותי, אמר לי, אבא, למה משה, זה הפרשת כי תישא, בסדר? אמר לי, אבא, למה משה רבנו שעבר את הלוחות? עכשיו זה נורא נחמד שאתה כאילו האדם הבוגר האחראי בבית שואל אותך ילד שאלה ואתה מרגיש כזה חכם שאתה יודע את התשובה. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? עם ישראל חטא ולא הגיע להם לקבל את הלוחות. אז הוא אמר לי, כן, אבל למה הוא לא החזיר את הלוחות לשמיים, להשם? מה, סליחה? כן, למה הוא לא החזיר את זה? אז אמרתי לו, אם הוא היה מחזיר, הם לא היו רואים מה הם הפסידו. הוא היה צריך להראות להם, תראו מה איבדתם, שבר. הרגשתי כזה חכם. ואז הוא אמר לי, רגע, אני לא מבין. אם נגיד אנחנו נמצאים בשיעור תורה, ואנחנו מתנהגים ממש לא בסדר, ממש ממש לא בסדר, אז מותר למורה לקחת את התנ"ך ולזרוק אותו על הרצפה? דיין, התקיל אותי. לא יודעתי מה לענות. עצם זה שאתה אומר, אולי זה כבר טוב, בסדר? על פניו, עוד לא ראיתי מורה שיזרוק את התנ"ך על הרצפה כשהתלמידים מתנהגים לא בסדר ושלא יעיפו אותו ממשרתו. לא ראיתי. לא ראיתי מכון טוב, מכון אומר כולם מתנהגים יפה, אבל לא נראה לי שזה היה עובר אפילו את מידת החסד של הרב ביגון. לא נראה לי. כי... בסדר, הנה תורה, הבאת לנו את המיטב, להפסיק תפילה בשבת בגלל דיבורים. בסדר, אז זה המיטב. אבל לזרוק, לקרוא תנ"ך, אף אחד לא עושה את זה. לא תנ"ך, חומש, לא ספר תורה, לא לוחות הברית. חומש, אף אחד לא עושה את זה, לא היה ספר תהילים, אף אחד לא היה קורא. אז כך הוא שאל אותי, פתאום הבנתי שהוא כנראה קצת יותר חכם, אני צריך לחשוב יותר טוב. אמרתי לו, תראה, אני לא יודע את התשובה, אבל בדרך כלל שאלות טובות זה שאלות שכל המפרשים שואלים, רק לא שמנו לב שהם שאלו, אז בוא נלמד ביחד מפרשים. ופתאום ראיתי שמפרש אחרי מפרש, זה מה שמטריד אותם. איך יכול להיות שמשה רבנו שובר את הלוחות? מה פתאום הוא שובר את הלוחות? וזה המקור של המדרש שאומר שזה אותיות פורחות באוויר, הוא לא שבר אף אות, זה הכל נשאר, כל התוכן אף חזר לשמיים, והוא שבר חומר גלם חסר משמעות. וזה למשל החזקוני הולך הכי רחוק ואומר, מה פתאום שבר את הלוחות? לא שבר את הלוחות. מי אמר שמשה רבנו שבר את הלוחות? או, אז אתה שואל טוב, והוא שואל בעצמו, הוא אומר, אבל קודם כל מה הוא אומר? הוא אומר, הוא לא שבר את הלוחות, נו. אלא זה נפל לו מהידיים, מרוב שוק, מרוב הלם, מרוב חלישות הדעת, נפל לו מהידיים. ואז הוא עצמו שואל, הוא אומר, אבל כתוב, וישליכם, תשובה, הוא אומר, טוב, מה אתה רוצה? זה ייפול על הברכיים? בשנייה האחרונה הוא השליך את זה, כדי לא לב. שזה נראה כל כך תמוע, וזה מעורר כאילו חיוך, זה מבחינתי מספיק כדי להגיד כמה רחוק הסכים החזקוני ללכת כדי לא להגיד שמשה רבנו שבר את הלוחות. ויש את כל קריאת שער השטר הכתובה שמביא רשי, שזה מדרש, וכל השיטות וכל הדברים. יש אחד הפירושים, פירוש של המשך חוכמה, מפורסם, חשוב, שהמשך חוכמה שם בונה תשתיות ממש, והוא אומר, תראה, צריך לדעת שכשיש משהו קדוש, קדושתו היא לא איזה חלק ממנו, זה לא שהוא קדוש, אלא קדושתו מחמת הקדושה שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליו. ירושלים קדושה כי הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכה. המקדש קדוש כי וכו' וכו'. בסדר? ומה קרה פה? עכשיו נראה זה בדיוק לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו. מה קרה שם בסיטואציה? עם ישראל בא לארון והם אמרו לו, משה אלה אותנו מארץ מצרים, זה האיש משה. כלומר, מה הם עשו? את אותה הקדושה שהיא של ריבונו של עולם, המעלה אותנו מארץ מצרים, הם ייחסו עכשיו למשה, כי משה הוא נראה. עכשיו משה נעלם, צריכים החלפה. מי מחליף אותו? העגל. עכשיו אם משה יביא את הלוחות, אומר המשך חוכמה, יביא משה את הלוחות, מה יקרה? העגל כבר לא רלוונטי, אבל מי יחליף את העגל? הלוחות. לכן משה רבנו שובר את הלוחות, כדי לומר להם, כל קדושת הלוחות היא בקשר, בקדושה, בזה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בלוחות. ברגע שאתם לא יכולים לקבל את הקדושה הזאת, אין קדושה בלוחות, זה כמו אותיות הפורחות באוויר, אין לזה משמעות. עכשיו רגע, וכשהוא יביא לוחות שניים, מה עלול לקרות? שהם ייחסו את זה ללוחות השניים, נכון? מה עושה משה רבנו? לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. כל פעם שאתה מסתכל על לוחות השניים, אתה אומר, רגע, זה לא אלוקים חלילה. זה הסבר מופלא של המשך חוכמה. וכל פעם שאתה מסתכל על לוחות השניים, אתה אומר, רגע, להתפקס, זה לא אלוקים, זה גילוי. אלוקות שהוא גם יכול להיות שברי לוחות, אם אנחנו לא רואים לגילוי הזה. בסדר, הכל עובר לאותו מקום. מכל מקום, מה אנחנו רואים? שבעצם ההתרגלות והכמעט הכרח של הוודאות ביציאת מצרים לאורך כל הדרך, היא יצרה גם חוסר יכולת לעמוד בסיטואציה של ספק, של סתר וכו'. לכן עם ישראל לא יכול לחיות רק עם פסח. פסח, הייתי אומר ככה, פסח זה התשתית. בפסח אנחנו שמים מול העיניים ילדים, נכון? הגדת לבנך. ילד חייב לצאת לדרך עם ודאות. כמו שילד בעולם, הוא צריך ודאות, צריך לדעת, לקבל אהבה מההורים שלו, לקבל אמון בעולם, אופטימיות, ודאות. לא סתם ילד, הוא חושב שההורים שלו מושלמים. ככה צריך לצאת לדרך. צריך לחשוב בהתחלה שלמות. כמובן, מי שלא זכה לדבר הזה, הכל אפשר תקן, אבל זה הבסיס שאנחנו רוצים להקנות לילדים שלנו, להקנות להם את הוודאות והביטחון בדבר הזה. זה פשוט. למה? כי כשיש לך בתשתית, ביסודות, במסורת, בשורש, את הוודאות בריבונו של עולם, את הוודאות שיש רע בעולם ויש טוב בעולם, והקדוש ברוך הוא מיטיב וכו' וכו', יש לי כוח עמידה. אבל אני לא יכול להישאר בתלות הזאת בוודאות, אני צריך להתבגר. פסח זה שלב הינקות שלנו, כאשר עיסה אומר את היונק. פורים זה שלב הבגרות שלנו. בסדר? שם אנחנו צריכים להתמודד בעולם שבו אין גילוי פנים, יש הסתר פנים, אין... עכשיו, איך זה עובד? מה קורה כשאתה לא רואה, כשאתה לא יודע, כשאתה בהסתר פנים, מה קורה אז? אם אני לא יכול ליצור ודאות מבחוץ, אין לי ברירה אלא ליצור ודאות מבפנים. אז השאלה, מה נבנה בפנים ולא מה קורה בחוץ? בפסח גם האנשים הכי גרועים מודים בהשם. פרעה מודה בהשם. למה? כי זה בא מבחוץ. אז לא משנה, אתה יכול להיות רכוב מבפנים. בסוף אתה תגיד, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים. אבל בפורים, אין מה שיבנה את זה מבחוץ. אתה בהסתר פנים, ואז צומחים שני כוחות. כוח אחד, המלאק. כוח אחר, ישראל, או המן ומורדכי ואסתר. שני כוחות. שהכוח המלאקי, או הכוח של המן, תמיד אנחנו אומרים, המלאק בגימטריה, ספק. אבל צריך לא להתבלבל רגע. בסדר? נעשה סדר בה, המלאק ספק. זה לא שהמן כל היום היה הולך עם איזה חמציץ כזה, או חרצית, או לא יודע מה, הולך ואומר, יש אלוקים? או אין אלוקים? יש אלוקים או אין אלוקים? זה לא שהוא באמת היה אכול התלבטות, בסדר? אלא מה הוא אמר? הוא אמר לעצמו, אם אני לא רואה אלוקים, יש ספק, אז אין. אז בוודאות אין. אין שום אופציה למשהו אחר. באופן מוחלט לגמרי אין. בסדר? זאת הייתה העמדה המאוד מאוד חזקה וברורה של אמן. כלומר, הספק הוליד אותו אל הכפירה. למה החלט את הכפירה? כי בעולמי, הפנימי, זה מה שאני רוצה שיקרה. כלומר, נוח לי בעולם כזה, זה מעולם הנפש שלו. מולו עומדים מורדכי ואסתר. מורדכי ואסתר, מבחינת הנתונים, רואים את אותם נתונים. עם ישראל בגלות, מפוזר ומפורד, אין נבואה, אין ניסים גלויים, אין שום דבר שיפיין את הידיעות הרוחניות של ימי בית ראשון וכו'. הכל הלך לאיבוד. מה עכשיו קורה? עכשיו אני צריך לייצר ודאות מבפנים, מתוכי. זה מה שאסתר שולחת להגיד למורדכי. מה היא שולחת לשאול אותו? מה זה ועל מה זה? נכון? תשלח אסתר להגיד למורדכי, מה זה ועל מה זה? כלומר, עברית, האם בתוך כל האסתר פנים הזה יש לך זה? יש לך ודאות? יש לך, האם אתה מצליח לראות משהו בתוך זה? ואז מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, תראי, להגיד לך ודאות מוחלטת אני לא יכול כי יש אסתר פנים. אבל גם באסתר פנים יש לי סוג של ודאות מוחלטת. מה אני אומר? אז הוא מייצר לה את הסנדוויץ' המפורסם הזה, שמה כתוב בו. הוא אומר ככה, אם אחרש תחרישי בעת הזאת, כלומר אני לא יודע מה תבחרי לעשות. אם אחרש תחרישי בעת הזאת, יש לי ודאות אחת. רווח והצלה יעמוד ליהודים, זה אני יודע. אני יודע בתוך כל אסתר פנים שנצח ישראל לא ישקר ועם ישראל לא יושמד. זה הנחת העבודה שאיתה יצאתי לדרך בגללה לא השתחוותי להמן. את זה אני יודע בוודאות. ואני יודע גם עוד דבר, שמי ששותף לעם ישראל עושה דבר גדול, ומי שמפנה עורף ובורח בית המלך מכל היהודים, אז כן, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח ועצה עם עוד יהודים במקום אחר, ואת ואת אביך תובדו. כלומר, אני יודע את המשוואה הזאת, זה ודאי, ואני לא יודע, ומי יודע, אם לעת כזאת הגעת למלכות, זה לא שאני עכשיו אומר לך, תשמעי, נו, זה השגחה אלוקית, הביא אותך לארמון, כדי... אני לא יודע. אני לא יודע, אני, אין לי נבואה. אני לא יודע להסביר את כל המהלכים. אני יודע שבסיטואציה הזאת, דבר אחד ודאי, עם ישראל לא ישמד, מי שיהיה איתו לא יאבד. זה אני יודע. ואז היא פועלת את פעולתה, מתוך הסתר פנים, שבתוכו יש ודאות. לכן גם כשהחשברוש שואל אותה, מה הוא שואל אותה? בדיוק את אותה שאלה, מה הוא שואל אותה? מי הוא? זה ואיזה הוא. את יכולה להצביע בוודאות על משהו? ואז מה היא אומרת לו? המן הרע הזה. חזן אומרים שהיא אמרה, איש צר ואויב רצתה להצביע עליו, ואז בא גבריאל הסיט את היעד, המן הרע הזה. אז למה זה? זה חשבונות אחרים של המגילה, לא נדבר עליהם עכשיו, אבל בעצם, כאילו היא אומרת לו, תקשיב, יש פה הסתר פנים, לא יודעים כלום, הכל כזה מסובך, הכל זה. אני רק דבר אחד אני יכולה להגיד לך, שאני יודעת מה רע ומה טוב. אני יודעת מי זה אמן, מי זה הרע במציאות, ומי הטובים במציאות. זה אני יודעת. ועל זה יש לי ודאות מוחלטת. שאני רוצה להגיד רגע לענייננו ולעולמנו שלנו. אנחנו לא חיים בפסח. בסדר? אנחנו חיים בפורים. אנחנו צריכים את פסח, צריכים לחגוג ליל הסדר, ודווקא מול ילדים, ודווקא לספר את הסיפורים הבסיסיים, ודווקא להצביע באצבע ולהראות ודאות. צריכים את זה כדי לייצר לנו את התשתית הילדותית כל פעם מחדש של הוודאות. יש ודאות, יש מוחלטות בעולם, יש הופעה אלוקית בעולם. אבל זה להיזכר בילדות. באמת עכשיו אנחנו לא בילדות. העולם שלנו הוא עולם של פורים. ברוך השם הוא כבר עולם של פורים ממותק. זה כבר לא בגלות, אנחנו כבר לא עבדי אחשוורוש ברוך השם, בסדר? אבל עדיין יש הסתר פנים, מה לעשות? עובדה שרוב עם ישראל היום עדיין לא מקיים תורה ומצוות, עובדה שכן, יש הסתר פנים, אפשר להתווכח על כל דבר, זה ממש לא בעיה. מה נתבע מאיתנו? נתבע מאיתנו מה שנתבע ממורדכי ואסתר, שלבנות ודאות מתוך מקום פנימי. פעם הזכרתי את זה, אני אזכיר ככה את ההמשלה הזאת, המשלה שמעתי פעם מישהו מאוד יפה, הוא אמר, נניח שיש... שני אנשים נוסעים בכביש ירושלים תל אביב. בסדר? נוסעים. אחד נוסע בלחץ אטומי, כל שני הברקסים, כל שני הלחץ, כל שני רואה תאונה מול העיניים. השני נוסע רגוע, אני נוח, הכל בסדר, 90, 100, כמה שמותר לנסוע, הכל רגוע. אתה עוצר אותם בצד, את שניהם, לתשאול. בסדר? שואל את הזה על החוץ עם הברקסים, אתה אומר לו, תגיד, מה? אתה לא נוסע נורמלי, מה נסגר איתך? מה הוא אומר לך? נכון, אתה יודע מה זה הכביש הזה? כביש ירושלים תל אביב זה כביש דמים. אתה יודע כמה אנשים מתים פה כל שנה? אתה יודע כמה אנשים מפצעים פה קשה כל שנה? בינוני, אני לא מדבר איתך כבר על קהל, אני לא מדבר איתך על תאונות שסי, כן, שילדה, כמה כסף הולך פה על פח, על זה, על פגוש, אני בכלל לא מדבר איתך. אתה יודע מה קורה פה כל שנה? זה מטורף. אתה רוצה שאני שר רגוע? אתה גנוב? טוב, שכנע אותך. אתה הולך לאו השני, אתה אומר לו, אחי, מה אתה נוסע כזה רגוע? זה כביש דמים פה. אתה יודע כמה אנשים מתים פה כל שנה? אתה אומר לו, מה עונה לך? אתה יודע כמה אנשים חיים פה כל שנה? אתה יודע כמה אנשים עוברים בכביש הזה, שזה תכפיל את זה בכפולות של כל מי שהיה פה כל השנה, מיליארדים על מיליארדים. אתה יודע, מתוכם יש כמה שזה, בסדר, אבל ברוך השם, מה אתה... טוב, שכנע אותך, אתה הולך לאו. הסתבר בכלל שהוא פרופסור לסטטיסטיקה והסתברות. בסדר? אתה אומר לו, מה קרה לך? אתה יודע כמה אנשים פה? הוא אומר, אני יודע, מצוין, אני יודע. הסיכוי שאדם ימות פה בכביש במהלך השנה, הוא אחד ל... הוא אומר לך, אתה מבין? יפה מאוד, אבל מי אמר שהאחד הזה לא יהיה אני? משכנע. אתה הולך לשני, אתה אומר לו, מי אמר שהאחד הזה? אז הוא אומר, תראה, למה שהאחד הזה יהיה אני? וחוץ מזה יש כבר מתנדב. הוא כבר מוכן. פחד, פחדתי ותהיה אני. את אשר הגורתי בא לי, הוא כבר מוכן. אז למה שזה יהיה אני? מה שזה יהיה אני? עכשיו תראו, בנתונים אותם נתונים. במציאות אותם מציאות. שניהם בהסתר פנים, שניהם יודעים את הנתונים הכלליים. מה ההבדל ביניהם? הבדל בנפש. ממש הבדל בנפש. יש אנשים שהם... הנפש שלהם בוחרת בספק. היא בוחרת להסתפק. יש אנשים שהנפש שלהם בתוך עולם הספק, היא בוחרת לוודאות. זה האמונה שאנחנו רוצים להשריש בתוכן. זה נוגע אפילו בדברים מאוד, מאוד מעשיים, מאוד יומיומיים. יש אנשים שהם קונים משהו, אחרי שהם קונים, הם כל הזמן בירורי חרטה. אולי להחליף, אני רואה, אתה מכיר? כל הזמן בירורי חרטה. אני גם מכיר איזה מישהו, מישהו, מישהי בהקשר הזה. היא קונה, אישה נפלאה, כן? קונה מחליפה, קונה מחליפה. תמיד הדבר הראשון שהיא קונה, אנחנו יודעים, תמיד יחזור לחנות. קונה מחליפה, קונה מחליפה. פעם היא קנתה ריצוף. אמרנו, טוב, ריצוף זה טוב מאוד, כי זה כבר אין מה לעשות. טוב, עובדים, 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 פועלים וזה, ואחרי בשלושת רבעי הדרך יש את המבט הזה, שלא ספק, סתגל, אמרתי. זה לא, הייתי בטוחה, בתוך ההצללה של הבית, גוון אחר, זה לא הגוון, זה לא הזה. לא יודעתי, טוב, יאללה, תוציאו, תוציאו. אנחנו תמיד אומרים לבעלה שהוא הבן אדם שיכול להיות הכי מאושר בעולם. למה? כי כל גבר נשוי בעולם, הוא תמיד שואל את עצמו שאלה קיומית, האם אשתי איתי כי היא שמחה בי, או אשתי איתי כי אין לה כוח להחליף. הוא, אנחנו רואים לו, תשמע, אתה יכול להיות מה זה שמח, היא בטוח שמחה בך, כי היא יש לה כוח להחליף. היא מחליפה. בעצם אתה הדבר היחיד שהיא לא החליפה בחיים. הדבר היחיד, אתה צריך להיות אדם מאושר ממש. זאת אומרת שהכרעה, כן, יש אנשים שקונים, לא, קניתי נגמר. אני אגיד את זה בשפה נגיד של נישואין, כן? 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת, מכרזת, בת פלוני לפלוני. אוקיי, הבעיה, יש שתי בעיות עם הבת קול. בעיה ראשונה, שבנות קול יש להם איזה מנהג מגונה כזה לדבר בשקט. אתה מנסה לשמוע? אתה לא שומע, דברו תמיד בשקט, נו, תגיד, איזה בת פלוני? גם אם אתה מצליח לשמוע, זה תמיד בעילום שם. תמיד מה אתה שומע? בת פלוני לפלוני. כאילו זה יכול להיות כל אחת. הסתבכת, אתה לא יודע. ואז הרבה אנשים, הם רוצים להתאים את הבחירה שלהם לאמת. כאילו יש איזו בת פלוני בעולם, ועכשיו אני יוצא עם איזה מישהי, ולך תדע אם היא בת פלוני, אולי זאתי, אולי זו מישהי אחרת, אולי זו מישהו, אני קודם בספק של הבת פלוני הזאת. והאמת עובדת הפוך. כלומר, הכרעה מבפנים אומרת כך. הבת קול מכרזת. הבת קול תלויה גם בהכרזה שלך. אם אני מכריז שזאת בת פלוני, אז כיוונתי, השמעתי את הבת קול. אז זו בת פלוני. זה דבר, כל דבר. איזה עבודה לעבוד, הרי פרנסה מן השמיים. אז איך אני יודע? מה שאתה מכריז, מה שאתה מתוך כמובן, יראת שמיים והתבוננות וכו'. אבל ההכרעה היא באה מלמטה, בסדר? והיא בעצם מגלה את אותה בת קול שמימית. זאת עבודה. התשתית שלה קורית בפסח. בלי פסח אי אפשר לעמוד בפורים, כי אם אין לי את הוודאות הזאת שיש ניסים ויש הנהגה אלוקית ויש 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 ויש, לא יכול לעמוד בסתרפנים. אבל עבודת השם המיוחדת שלנו זה אחרי התשתיות של פסח, באמת לבנות עמקות כזאת, יכולת להתבונן במציאויות מורכבות, סבוכות, לקבל הכרעות שהן באמת תואמות את הבת קול השמימית. זהו, אלה הדברים, חלק מהדברים. ברוכים תהיו.